בוקר טוב צדיקים, ניסינו להיפגש בלימוד של הבוקר רק פעם בשבוע, ולכן הקטיעה היא גדולה, יש איזה פסק זמן גדול, אף על פי כן אנחנו רוצים לחבר את הדברים וללמוד ולהשלים אותם בנקודת מבט, שלעניות דעתי משלימה את מה שאתם ברוך השם זוכים ללמוד במשך השבוע, כי אנחנו, אתם עוסקים בבוקר עם הרב צבי בערכה של תורה, מהותה של תורה, פעולתה של התורה, איפה התורה נמצאת בחיים של הפרט, איפה התורה נמצאת בחיי האומה, וכל הדרכים, איך אנחנו הופכים את התורה, או מחזקים או מחזירים אותה, להיות תורה פורחת בארץ ישראל, בכל הגדלות שלה, נכון? ולומדים את הדברים הפנימיים. מאוד מעניין לראות את התמונה בהשלמתה. מה הכוונה? כמו שהתחלנו שבוע שעבר, שבעצם הרב לא ראה את עצמו רק כהוגה דעות. קדם היושב על ההגדרות מופשטות של הדברים והוגה בהם ואומר בהם רעיונות גדולים, וזה דבר נפלא, כן, לעסוק בצורה הזאת, למרות שבאמת הרבה מגדולי ישראל הגדולים גדולים רואים תמיד שהם עסקו לא פחות מאשר בגודל, גם עסקו ביישום, נכון? לא נביא עכשיו דוגמאות, אבל יש אין סוף. זאת אומרת, הרמב״ם, איש ההגות הגדול ביותר, הוא גם היה איש מנהיג קהילה וראש קהילה ורופא המלך, וזאת אומרת הוא פעל בשטח. הרב הוא דוגמה מאוד מאוד מיוחדת לצירוף ממש בגדול של שני העולמות האלה. זאת אומרת, מצד אחד הרב לא חדל לרגע אחד מלהגות, נכון? הרי איך נוצרו הרבה מתוך הקטעים, הדברים שאחרי זה הועברו לאורות התורה, כן? שאחרי זה גובשו לספר שנקרא אורות התורה. הרב לא כתב ספר על התורה, אלא מה? היו לו קטעים. איפה הקטעים האלה נלקחו? מאיכן? כל מיני קבצים. קבצים מה זה? מחברות. יש מחברות כאלה, מחברות כאלה. יש שמונה מחברות, ויש עוד מחברות מתקופת יפו, מתקופת זה. הרב היה כל כך מלא עוז וגודל, שהוא היה, מספרים שהיה הולך כל מיני צמוד, או עם היהודי שהיה איתו ביחד, או עם עצמו עם איזה עת או עיפרון, ועלה לו עוד, התיישב וכתב. כן, מספרים שהוא כתב את ההקדמה לשיר השירים, שזה דבר נפלא מאוד, הוא הלך בלונדון. הוא היה בלונדון לקעת, היה שם נתקע בחוץ לארץ, אז הוא הלך לפעול על מנת לקדם את הצהרת בלפור, שזה הצד המעשי, כן? והוא הלך בפארק בלונדון, ופתאום נפל עליו השראה לכתוב איך עם ישראל מתייחס לשיר השירים. הוא כותב את ההקדמה לשיר השירים, מיד ביקש מהמשמש שלו, מהעוזר שלו לתת לו עיפרון, וזה ישב על אחת הצלעים, כתב את ההקדמה הזאת. זאת אומרת, הרב היה כולו בערפלי קודש. מצד שני, הרב היה איש מעשה, זאת אומרת, לפחות הוא חתר לכלל כך שכל אחד מהרעיונות שבאים לידי ביטוי בהגות ייווצר מהלך פיזי, טכני, מהותי, שיוציא את זה מן הכוח אל הפועל. וזה בין השאר, הרב ראה את עצמו בתור מי שעומד על צומת דרכים, או צומת דרכים מצד אחד ניסה ונשגב מאוד, מצד שני מורכב ומסובך מאוד, וזה שלב חדש, הוא שלב מיוחד מאוד בהיסטוריה, בתקומה, בחיבור המחודש של עם ישראל לתחילת המסע שלו הביתה. בסדר? ולכן אנחנו מכירים ודאי את הרב, כל המהלכים שלו לגבי הסברת הגאולה, מקומה של הגאולה, הוכחת העניין הזה שאנחנו נמצאים בתוך מהלך של גאולה. הרב עסק בזה הרבה מאוד, אבל הוא גם עסק כמובן בצד המעשי של זה, נכון? מהרצון שלו לבנות תנועה שנקרא דגל ירושלים, שהייתה אמורה להיות תנועה שכמו מקבילה לתנועה ציונית. תנועה ציונית הייתה תנועה שהתבססה על צד פיזי, בלי שייכות מיוחדת, במקרה הטוב, לתורה ולאידיאלים רוחניים. והוא רצה להקים את דגל, לא את דגל ציון, שזה הציונות, אלא את דגל ירושלים. זה בתחום, בצד המדיני. כמובן, כמו שאמרנו קודם, הרב פעל בהרבה דברים שקשורים לה גיבוש של האומה, בהרבה הרבה טיפול בכל מיני סוגיות שהיו, בין בחוץ, כמו שהזכרתי קודם את הצהרת בלפור, בין בתוך החברה הישראלית, היהודית, איך יוצרים את הביחד הזה. כמובן שאנחנו יודעים שיש בזה פעילות רבה. אחד הדברים שפחות מתבוננים עליהם, זה הצד של בניין עולם התורה. בניין עולם התורה, דבר מאוד מאוד משמעותי, מאוד מהפכני, מאוד, לא רק במובן שבסוף הוא הקים ישיבת מרכז הרב, שהייתה בעצם סנונית הראשונה, או נקרא לזה המנוע, לכל עולם התורה הציוני דתי, ואפילו מעבר לזה, שרואים אותו היום פורח באופן, הרב היה מלא עונג ואושר עצום אם הוא היה קם פתאום מסתכל ורואה כמה, איזה מרחבי דעת ותורה התפתחו בארץ ישראל, בתוכנית עבודה שהוא הציג, בפתיחות מצד אחד ובחיבור אל הקודש מצד שני. דבר מדהים לגמרי. באמת, נכון? דבר יוצא דופן שלא היה 2000 שנה. עכשיו, בלימוד הקודם שלנו, קצת סקרנו את המהלך הזה של תורה, מה היה מבחינת עולם התורה בארץ ישראל במשך השנים שלפני הרב. נכון? התחלנו בעצם, כשהתחלנו לדבר, התחלנו מתקופת בית שני והתלמוד הירושלמי, וחתימת התלמוד הירושלמי בארץ ישראל, שבעצם הופכת להיות כמעט נקייה מיהודים, ממש מצב מאוד מאוד דל, עד כדי כך הזכרנו את הרמב"ן שלא מוצא בירושלים אלא שני צבעים בלבד, ועדויות שונות על כך שגם כשיש יהודים במקומות שונים, זה הכל בדלדול פיזי ורוחני מאוד גדול. זה היה במשך ימי הביניים, במשך התקופה הזאת של הרמב"ן, של רבי יהודה הלוי, של הרמב"ם. הזכרנו שבתקופת המעבר, מה שנקרא בלשון ההיסטוריה בין ימי הביניים לעת החדשה, שזה בדרך כלל מוגדר על פי שלושה אירועים מאוד משמעותיים שקרו, ואז הם הפכו את ההיסטוריה מבחינת העם ישראל. מה הם שלושת הדברים? שהם קרו בתקופה כמעט באותה שנה. אתם יודעים מה הם שלושת הדברים שקרו כמעט באותה שנה? מה? לא, אנחנו אחרי הרבה חורבן, אבל בית בית היה לפני כמעט 1500 שנה לפני. אנחנו מדברים על שלושה דברים שקרו פחות או יותר באותה תקופה. אחד זה גירוש ספרד. השני זה כאילו אמריקה, והשלישי זה המצאת הדפוס. שלושתם קרו באותה שנה. והם בעצם סימלו מעבר ממצב למצב, של העולם היהודי ושל העולם כולו. בגירוש ספרד ודאי שזה היה משבר מאוד גדול של עולם תורה, שבגלל שלא היה מענה בארץ ישראל, וכיוון שכל האומה הייתה מפוזרת, ממילא התחילה להתפתח מרכזי תורה מאוד משמעותיים, בחוץ לארץ, נכון? גם במזרח וגם במערב. אחד מהמרכזי התורה המאוד מאוד חזקים ומשמעותיים היה בספרד, נכון? תורה זהב בספרד. חלק באמת גדול מראשונים שאנחנו פוגשים, הרמב"ן, הרשב"א, רב יהודה הלוי, הרמב"ם בתחילת הדרך, הרמב"ן, רבנו יונה, ועוד ועוד ועוד, היו בספרד. בספרד הייתה מקום שבו כמעט הייתה מין תחושה שאנחנו יושבים במנוחה, ופתאום בבת אחת הכל נשבר, ואנחנו נמצאים זרוקים ברחבי העולם. זאת אומרת, באיזשהו מקום אין ביטחון ליהודי בחוץ לארץ. זה מצד אחד. זה מצד שני, המצאת הדפוס גרמה לכך שאם יש לימוד תורה במקום מסוים, אפשר לפרסם אותו, זאת אומרת, לפתח אותו, להעביר אותו בהמון דרכים. לנו זה נשמע מוזר, כן? אבל לפני המצאת הדפוס, היו צריכים להעתיק ספר בכתב יד. זה בהחלט דבר שגורם להמון איטיות ביכולת להעביר, נכון? והדבר השלישי שאמרנו, זה גילוי אמריקה, שבעצם שינה את כל העולם כולו, מבחינת המרכזים, מבחינת כל הדברים כולם. ואז לאחר גירוש ספרד, שבעצם מכאן מתחילים תקופה מה שנקרא האחרונים, בין הראשונים לאחרונים. האחרונים, מי הוא בעצם הראשון שאפשר לקרוא לו בין הראשונים לאחרונים? מי הוא זה שהייתי אומר חייקה, והוא בעצם מעביר את ה... הרי צריך להבין שכשאנשים חיו בתקופה מסוימת, הם לא ידעו שאנחנו חיים עכשיו בימי הביניים. הם לא ידעו, לא קראו לזה ככה, כן? אנחנו עכשיו אחרונים, מהראשונים, אבל במבט ההיסטורי, מה שהיה נקודת המעבר זה רבי יוסף קארו, השולחן ערוך. בסדר? זה היה איזה מין איזה מהלך, אבל המהלך מאוד מעניין, אני מזכיר אותו כאן, בגלל שבעצם הוא היה מהלך שעם כל זה שארץ ישראל הייתה במצב, כפי שאמרנו, מאוד מאוד מדורדר, לאחר גירוש ספרד התחילה תנועת עלייה לארץ ישראל. בסדר? תנועת עלייה משמעותית לארץ. זה למה? למה? בגלל שהייתה הרגשה מאוד גרועה, שאם עכשיו הגולה נשברה, וצריך להבין, הם לא חוו שואה, בסדר? זה היה עוד הרבה לפני, אבל הם חוו את אותה הפסקה של המרכזים התורניים בחוץ לארץ. אז הם מרגישים שקורה פה משהו, ואז סיפרנו גם את זה על הרבי יוסף קארו, שלמד בליל שבועות ויצא בת כל, ואמרה לו, עכשיו צריך לעלות לארץ ישראל, נכון? דיברנו על זה בשבוע שעבר, אני חושב, ואז עולים לארץ ישראל, אי אפשר היה לגור בירושלים, בגלל כל מיני סיבות כאלו ואחרות, שבאמת מצבה היה מאוד קשה, ולכן הלכו לגור מקום שנתנו להם, השלטון הטורקי שאז שלט בארץ, נתן להם לגור בצפת, ואז בצפת התפתח מרכז תורה, שבעצם היה הפעם הראשונה מאז החורבן בית שני, שנעשית פעולה כלל ישראלית. פעולה שיש לה כוח ותוקף כלל ישראלים. זה לא רק קהילה, זה לא רק אירוע כדי לפתור בעיה מקומית, אלא יש פה איזה מין חשיבה כללית. למה? תנו לי דוגמה למשל. איך זה שבאמת עכשיו אני מסתכל על, על המפעלים שהיו בצפת, כמפעלים שבעצם משנים את, את, את התנועה של כל האומה כולה. בבקשה, איזה יש? איזה דבר? השולחן ערוך קודם כל, ודאי. כי מה זה השולחן ערוך? השולחן ערוך הוא בעצם עבודה שעשה רבי יוסף קארו, ומה הוא עשה? הוא איסף, הוא אסף את השיטות השונות בלימוד הגמרא ובלימוד ההלכה של הראשונים המרכזיים, של התלמידי החכמים הגדולים בדור שלפניו, שלפניו עוד עשה את זה הטור, זאת אומרת, ארבע טורים, עשה את זה עוד קודם, אבל בסוף הביא את המקורות, אבל השיטה הספרדית, שזה אחד, השני זה השיטה האשכנזית, כן, זה הראש והריף והרמב״ם. שלושת הגדולים האלה, הוא כינס את הדעות, הלך על פי הרוב, פסק על פי זה, בעצם מה הוא עשה? הוא עשה תורה אחת לכל עם ישראל. בסדר? נכון? וזה צריך להבין, זה מפעל אדיר, נסתכל על זה בעבר היסטורי, זה מפעל אדיר. זה דבר שמתחיל לבנות איזה תשתיות לזה, שעם ישראל חוזר להיות אחד. זאת אומרת, התפיסה שהולך לקרות כאן משהו, והם צדקו, לא שהם טעו, שעכשיו אחרי גירוש ספרד, אחרי פירוק הגולה, שהייתה אז הדומיננטית ביותר, שזה ספרד, כנראה שיש עכשיו משק ענפי הגאולה מתחילים לקרות, הדבר הזה בא לידי ביטוי בתורת הנגלה, על ידי הנשמה הגדולה של רבי יוסף קארו, שהוא זכה לעשות את זה בארץ ישראל. ולא רק שהוא זכה לעשות את זה בארץ ישראל, אלא למה הוא נקרא מרן? למה רבי יוסף קארו נקרא מרן? מה אתם אומרים?
כי
הבנים נתנו לו אישור. איך זה נקרא אישור בלשון ההלכה? סמיכה. מה זה סמיכה? סמיכה בעצם, סמיכה שנותנת את האפשרות להיות באמת בפסיקה מקובלת. זה היה כאשר יש סמיכה. סמיכה זה איש מפי איש, ממשה רבנו, הוא סומך וככה בשביל כל הזה. והסמיכה הפסיקה. ואז היה איזה ויכוח גדול בצפת, בין גדולי הדור בצפת, כי היה איזה דעה שאומרת שאם התכנסו 200 רבנים, והחליטו על מישהו שהוא ראוי להיות בעל עמדה ועמידה של אדם, של התלמיד חכם סמוך, ויש בזה הרבה סיבות למה הם רצו את זה, הם רצו את זה בין השאר בגלל שאחרי גירוש ספרד היה את השלב בהיסטוריה שבו היה תהליך מאוד קשה של אינקוויזיציה, והאינקוויזיציה חייבה את היהודים להתנצר, והם מה הם עשו? חלקם היו בחוץ בחוץ לבית התנהגו כגויים, ובתוך הבית התשמרו, זה האנוסים שבספרד, כן? עכשיו, האנוסים האלה, מה? זה השלטון הדתי הנוצרי הכנסייתי, שעסק בהמרת דת בכוח. ואז עם אלה, זה היה סכנה מאוד גדולה, ואז היו אנוסים. האנוסים האלה בעצם חיילו שבת, ועשו כל מיני דברים, והם רצו, על הדברים האלה הרי צריך בעצם, מי שעובר עליו, צריך לקבל מלכות, אבל מלכות יכול לתת רק מי, שהוא סמוך, זאת בית דין רשמי, לא בית דין שהוא רק העתק. ורצו למצוא, ואמרו, בוא נעשה פתרון, בוא נתחיל את הסמיכה מחדש. ואז אמרו, מי יבוא לנו? ברוך הוא מארץ ישראל. ואמרו, אנחנו נבחר את רבי יוסף קארו, שהיה תלמיד חכם אדיר ועצום. הוא יהיה הראשון לסמיכה, היו כנגדו, היה בצפת, היו תלמידי חכמים שחלקו, מהר"ל בך, קראו לו וסיעתו, שחלקו, ואמרו, אין דבר כזה, אין דבר כזה. כל זמן שלא ישו, יבוא משיח צדקנו, אין דבר כזה לסמוך. הייתה מחלוקת מאוד קריאה, ולכן זה לא המשיך, אבל אחד כן עשו סמיכה. מי זה? רבי יוסף קארו, ולכן הראשי תיבות מרן, 200 רבנים נסמך. בסדר? זה המרן הזה, אחרי זה הפך להיות מורנו ורבנו. אבל זה היה הפירוש הראשוני. זאת אומרת, בעצם שימו לב, תנתחו רגע את הרגע הזה. זה לא רק עניין פרטי של לפתור בעיה של כמה שצריכים מלכות ואי אפשר על זה, שמשהו הרבה יותר מהותי. האומה מתחילה לחזור להיות עם, מתחילה להיות חוזרת. אז איפה זה נעשה? שימו אותה בסיבוב דרכי ההיסטוריה שהקדוש ברוך הוא עשה. הרב יוסף קארו היה יכול לעשות את זה, את כל המפעל הזה, איפה? בחוץ לארץ. לכן, לשבת בחוץ לארץ, באזמיר, באיזשהו מקום שהוא עבר בדרך, בטורקיה, כל מיני מקומות. אבל איכשהו הבתקול הזאת, שאמרה לו עכשיו עולים לארץ ישראל, זה אומר שיש כאן אמירה אלוקית, שמשהו מתחיל להתקדם לכיוון הגאולה. אם משהו מתקדם לכיוון הגאולה, הרי אנחנו צריכים ליצור תורה אחת שמחברת את כל בני הגולה כולה. לא הלך לגמרי, כי כמו שאמרנו גם, הסמיכה לא המשיכה, ובנוסף לזה, הייתה שיטת פסיקה, מה שנקרא אשכנזית בפולין, שבאמת לא הלכה לפי השיטה הזאת של הרוב, אלא על פי מנהגי הקהילות. מי כתב את, את התוספת הזאת על השולחן ערוך? הרמ"א רבי משה איסרלי שהיה בפולין, והוא אסף את מנהגי הקהילות באזור פולין ומזרח אירופה, ואמר, אנחנו בקהילתנו נוהגים קצת אחרת בעניין הזה והזה. וזו הפסיקה האשכנזית. עכשיו צריך להבין שגם זה נעשה בענווה גדולה, כי הסיפור הידוע לרבי משה איסרלי שהוא בעצמו, מה הוא? הוא החליט לכתוב את אותו דבר. הוא ישב בקרקוב וכתב, ופתאום הוא שמע שיש איזה ספר בארץ ישראל, חכם רבי יוסף קארו אחד, שהוא כתב את זה, ביקש שישלחו לו, באמת זו יצירה נפלאה, אבל זה עושה בדיוק מה שאני עושה. ואז הוא בגדלותו מה עשה? אמר, אני מבטל את ספרי, לא מוציא כלום, רק יעשה הגה. מה זה הגה? זה הגהה, תוספת לספר שכתב רבי יוסף קארו. עכשיו צריך להבין, זה גם, אם מסכים את זה בעיניים עליונות, לא רק בצירוף מקרים. שוב, התורה בגולה בסדר גמור. כמו רבי משה איסרליס, כתבת את זה, זה בסדר. אבל יש את המעלה של ארץ ישראל, אז הוא מבטל את עצמו, כי בארץ ישראל נעשה מפעל מאחד כזה. הוא רק אמר, אנחנו לא נמצאים במדרגה עדיין של... כי יש עניין של שמירת מנהג אבות. ולכן שיטתו הייתה, שאם יש מנהג אבות של אותה קהילה שנמצאת ב, לא יודע, בוורשה, אז צריך לעשות את זה, ולכן הוא עשה את ההגה והאשכנזים, שהם מחלוקת גדולה, משל רבי יוסף עובדיה, יצא לטוען שבארץ ישראל צריך לחזור לרבי יוסף קארו, גם האשכנזים. כמה שעכשיו אנחנו נמצאים כבר בתקופה אחרת, שבו אמר הדאטרה שלנו זה ארץ ישראל, זה רבי יוסף קארו, שזה מחלוקת גדולה. רק הוא לא הלך בכוח, כי הוא לא רוצה להרגיז את האשכנזים יותר מדי, אבל זו הייתה דעתו. ולכן תמיד אומר, אלה יוצאים ביד רמה. יד רמה זה הרמה, זה רבי משה איסרליש. בכל מקום, התהליך הזה תתבוננו עליו, אני מספר אותו עכשיו, לא כי אנחנו לומדים עכשיו את המבוא לתורה שבעל פה. אלא תסתכלו רגע במבט, כאילו מלמעלה, שההיסטוריה מכוונת ומשוכללת ומועברת בצורה מאוד מאוד מדויקת. זאת אומרת, ברגע מסוים בהיסטוריה, יש נטייה שבאה עם אישור מלמעלה, מין נבט קול, דבר מאוד מאוד נדיר, בת קול, שאם מורית לרבי יוסף קארו הולך לארץ ישראל, והוא פועל באיזה עניין של החיבור, ובמקביל יש את העניין של הסמיכה, ובמקביל יש דבר שלישי, שהוא מאוד מאוד משמעותי, שנותן לנו עוד דרך סגירה של משהו שעד היום הזה אנחנו עוסקים בו. מה זה? עם מי רבי יוסף קארו למד חברותה אמרנו? מה? לא, הרמ"א היה בפולין, זה בחילה הלכתית, הם לא יודעים איפה הם נפגשו. אבל כשסיפרתי את הסיפור הזה על ליל שבועות שהופיע בת קול, מי היה חברותא של רבי יוסף קארו? רבי שלמה אלקבץ. מי זה רבי שלמה אלקבץ? כתב לך דודי, תסתכלו בראשי פרקים של, נכון, שמור וזכור, שין, לקראת שבת למד, מקדש מלך, מה מתחיל, נכון? והתנערי או התעוררו את זה, היי, שלמה, אחרי זה הלוי, נכון? הלוי, שלמה, הלוי, ימין ושמאל תפרוצי. ימין זה הימין, זה הלוי בסוף. זאת אומרת, הוא כותב את לך דודי. במילים אחרות, בעצם כששלמה אלקבץ מגיע לצפת, הוא מגיע עם מטען חדש. הוא היה במקור מקובל. מקובל. ואז הוא מגיע. ועוד מגיעים חבל מקובלים גדולים, כמו רמק, רבי משה קורדברו, כן? שהיה בעצם המקור הגדול לקבלה, שאותה למד אחר כך דור אחר כך ממנו. מי? הרי הקדוש, נכון? זאת אומרת, תחשבו, אני תמיד אומר את הדבר הזה, תחשבו, אתם הולכים ברחוב בצפת במאה ה-16, אתם רוצים הולכים? הולכים. אתם הולכים על המדרכה? מולכם מגיע מי? רבי יוסף קארו, בוקר טוב. אז אתה מפנה לו את הדרך, ואז אתה פתאום רואה מרחוק שזה אור גדול מגיע, הרי הקדוש, אתה מסתיר את הפנים, כי הוא יכול לראות על הפנים, כל מה שעשית וכל מה שאתה חושב. עובר הלאה, יש לו את הרמק, עובר הלאה, יש לו את המבית, עובר... וואי וואי, זה התקופה, עכשיו צריך להבין, זה, אור, זה עוצמת אנרגיה ענקית שמופיעה. בסדר? ולכן רב שלמה אלקבץ יכול לכתוב שיר, תבינו, זה דבר מדהים. לחדש משהו בתפילה של עם ישראל, וכאירוע שמחייב, לא מחייב, אבל הפך להיות מנהג מקובל, לא, כי זה נדיר מאוד, נכון? מאוד נדיר. כל יום תפילה לשלום המדינה. יש כאלה שיגידו, יש כאלה שלא יגידו, יש כאלה שיתבקרו, יש מה פתאום את זה. הפיוט הזה של אחד דודי, הוא פיוט שנכנס לכל קהילות ישראל עד תימן. וכולם קיבלו אותו. אלא מה? יש, אתם יודעים, יש בתי כנסיות, זה שתראו את הדבר הזה. יש בתי כנסיות שפה זה קצת אחרת, זה משתנה, אני לא יודע מה הכללים פה בבית הכנסת, אבל בבית המדרש. אבל יש בתי כנסת רבים, לא הספרדים, יותר אשכנזים, שאת הלכה דודי הם אומרים בבמה. הספרדים שבמה זה אותו דבר, אבל בצל אשכנזים יש במה ויש טבע, נכון? החזה נמצא בטבע, איפה שנמצא, כן, איפה שהסטנדר הזה של המיקרופון בבית המדרש, זה נקרא טבע. והבמה זה הבמה שלה, אז את הלכה דודי עושים שמה, ואת שער התפילה עושים על העמוד. למה? כי רצו, כי באותה תקופה אמרו, איך אתה מוסיף דבר על התפילה? זה דבר שמחוץ לתפילה, אמרו בסדר, בסדר. אז התפילה היא נעשית בעמוד, שמה עומדים בתפילה. אנחנו מוסיפים פרקים, מוסיפים דברים, נעשה את זה על הבמה. זה כמו שהיום יש דיון, אם אנחנו רוצים לעשות הללים ניגונים, נכון? אז גם יש ויכוח גדול, איך תעשה את זה? זה דומה לרפורמים, וזה יש הרבה ויכוחים. יש כאלה שאומרו בסדר, בסדר, שום בעיה, תעשה את זה במקום אחר, אתה יכול ללכת שם, ותעשה את זה כהשלמה לתפילה, כאחרי התפילה, ולא באותו מקום שמתפללים. עכשיו, אתם מבינים, אבל, שהעובדה שבסופו של דבר, האירוע הזה, של כתיבת לך דודי, והעניין, כל קבלת שבת בעצם, שבעצם קיבל את, את החותמת שלו על ידי הארי הקדוש. הארי אמר, בואו ונצא לקראת שבת המלכה. והיו יוצאים לחצר של בית כנסת, בית כנסת שלו, של כנסת הארי, קיים עד היום, והחצר קיימת עד היום, ושם אומרים, בואי קלה, בואי קלה, פנים לירושלים. ואז היו שרים את השיר של מלכה דודי. ומה יש לנו בלכה דודי? מה הרעיון המרכזי בלכה דודי? יש לנו שבת, נכון? זה בסוף. בואי בשלום, רתרת בעלה, גם בשמרה וכולי וכולי, בואי קלה שבת מלכתה. זה בסדר, זה מוסכם, זה הכל, זה גם נמצא בסוף בתור, גם אחרי השם של שלום בלקבץ הלוי. מה עיקר המזמור? הראשון זה שמור וזכור, שבת, יופי. לקראת שבת נחו ונלכה, הבנתי, הלאה. ירושלים. ירושלים, התעוררי, התנערי, ימין ושמאל תפרוצי, נכון? מה זה עושה פה פתאום בכניסת השבת? זה עושה בכניסת השבת בגלל שצריך להבין שהייתה פה הבנה שאנחנו עכשיו הולכים כבר בדרך שהקדושה הזאת שמלווה אותנו, שאנחנו יכולים להרגיש אותה ביתר תוקף וביתר חוזק בשבת, מלווה אותנו לא רק לשבת, אלא היא בעצם מסע לקראת הגאולה. בסדר? ולכן אנחנו יכולים לבוא ולהסתכל, התנערי מאפר, קומי, נפשי בגדי תפארתך עמי, על יד בן ישי, בית הלחמי. זאת אומרת, ממש מפגש עם עולם של גאולה. עכשיו תבינו, תראו עכשיו את המכלול. עולם הפנים ועולם החוץ נפגשים בנקודה בהיסטוריה, שהיא בעצם מאחדת מחדש את האומה בתור אומה, בזה שבאים ומתכנסים לארץ ישראל, את התורה בתור תורה שמאחדת, שרבי יוסף קארו בא ובונה ספר אחד, שהוא שולחן ערוך, מסודר לכל אחד מבני ישראל, גם בנושא של התורה, גם בנושא של הזה, וגם בנושא של פנימיות התורה. שפנימיות התורה, כל מה שמדובר על תיקון העולמות, ועלת הניצוצות, וחזרה לציון, ותורת הגאולה, כל מה שבעצם עושים עד היום הזה, במנהגים רבים שמקורם ממנהגי הארי הקדוש, זה היה מאותה תקופה. זאת אומרת, הרגע הזה של המשבר האדיר של גירוש ספרד. אצל גדולי הגדולים היה מבוא לראות שזה פרק בבניין של הקומה הבאה של האומה. ואז הגדולי העולם שהיו במעבר, הרימו את הכפפה והגיעו לארץ ישראל, וקימו את היישוב בצפת. בסדר? כן. להגיע לירושלים הייתה די מסוכנת, כן. לכן ירושלים הייתה, נשארה ממש איזה משהו בצד. ואני אגיד בהמשך למה שאתה אומר, שבאמת מכל הסיפור שאנחנו מספרים פה עכשיו, חסרה ירושלים, נכון? אז האמת היא שלא עלו לירושלים. בהתחלה זה היה באמת בגלל הקשיים הגדולים. היה גם כן איסור שאסרו הצלבני, או לא יודעת, מאיזו תקופה שבכלל שיהודי יגור בירושלים. היה אבל זה היה בסדר, אבל לא זוכר את השנה המדויקת, הייתה בצפת רעידת אדמה מאוד מאוד חזקה. אחרי הרבנים הגדולים האלה, שדור אחד אחריהם אני חושב, הייתה רעידת אדמה מאוד מאוד משמעותית. צפת כמעט חצי נהרסה. עד היום הזה, אתה מסתובב בצפת העתיקה, מדי פעם אתה רואה, זה הכל שם, מין האבנים זרוקות. יש אומרים שזה עדיין לא פינו את כל האבנים מהזה. אבל באמת, היה סיפורים מאוד מעניינים משמטייל בצפת. זה מקום שאיזה אדמור גדול שהיה שם, והוא אמר, אתם תראו מתחת לבניין הזה, לא תהיה כלום, והוא הצילו הרבה. בקיצור, אמר אז החתם סופר, אני חושב, באחד הגדולי הדור דווקא שהיה בהונגריה, שאמר שבגלל ששכחו את ירושלים, אז ירושלים טובעת אלבונה. ולכן היא שולחת זעזוע לאנשי צפת, תתחילו להתעורר בעניין הזה. ואז בשלב הבא אנחנו מגיעים, בסדר, עד כאן זה בסדר, חברים? אנחנו יוצאים בחצי שבוע לרוץ על כל ההיסטוריה הישראלית, אנחנו מתקדמים לאט לאט, אבל מה שקורה אחר כך, זה באמת מתחילה עלייה והרחבה של היישוב היהודי שהיה, כמו שאמרנו, בעיקר בצפת, לעוד כמה וכמה מרכזיים, קראנו להם ארבע אתרי הקודש, נכון? חברון, טבריה, צפת וירושלים, והתחילו להתכנס, ואז לא נזכיר כל אחד ואחד מה שהוא עשה, דבר רק לירושלים. ירושלים לאט לאט התחילה להתאושש מבחינת היישוב, אבל היישוב היה גם קטן, הוא גם היה איפה, כל היישוב היה, בתוך החומות, כן? צפת ירושלים הייתה עיר, הייתה בתוך החומות, ולא יצאו עוד מהחומות, בתוך ירושלים גרו בתוך החומות. רק אחרי זה, תקופה עוד אחרי זה, שאנחנו עוד לעבור עוד איזה 250 שנה, עד שמתחילים לצאת מהחומות. ירושלים, בתקופה היא מצד אחד, אנחנו לא שומעים על איזה מפעל תורני אדיר, בכלל לא שומעים על איזה משהו שהתפתח באופן מיוחד. ירושלים בעצם נשארת עדיין, גם כאשר מתחילים לחזור אליה, עדיין נשארת החצר האחורית של עולם התורה. עיקר עולם התורה, גם אחרי גירוש ספרד, עדיין הולך ומשתקם לו בכל מיני ערים בגולה, בסדר? בליטה, בפולין, במזרח, בעיראק, יש כל מיני. ארץ ישראל לא מצליחה לחזור ולהיות מרכז אחרי זה. זה השלב שעכשיו אנחנו רוצים לעבור הלאה, אנחנו מגיעים עכשיו לתקופה האחרונה, שזה, מה פירוש האחרונה? תקופה של 200 שנה האחרונות. בירושלים יש בעצם, יש ארבע ישיבות. יש ארבע ישיבות, השמות שלהם זה אחד, החורבה. אנחנו מכירים את החורבה, נכון? שנמצא בבית כנסת החורבה, היה שם ישיבה אחת. עץ חיים, שהייתה תלמוד תורה, והיה, אחר כך הוא יצא מחוץ לחומה. ישיבת תורת החיים וישיבת חב"ד. בסדר? זה היו הישיבות שהיו. עכשיו, הרב, שהוא נכנס לזירה, הוא בעצם נתקל במצב של ירושלים נמצאת במצב די נמוך. והוא רוצה מה לעשות. אם הרב בעצם בא עכשיו, אם דיברנו על תקופת המעבר, בין הגלות, גירוש ספרד וההתפתחות, עכשיו הרב נמצא גם בתקופת מעבר שבין מצב שבו מתחילה להיות הרבה תנועה לכיוון ארץ ישראל. בין אם על ידי זאת, בין אם על ידי לאומיות, על ידי אידיאולוגיה. והרב רוצה להוליך את המהלך הזה לא רק מבחינה פוליטית, מבחינה לאומית, אלא להוליך את המהלך הזה מבחינה רוחנית. ולכן הרב רוצה לרומם את התורה, והוא מחפש שהמקום הזה שנרומם בו את התורה, איפה יהיה? בירושלים. בסדר? ויש לו עכשיו לרב שתי אוכלוסיות מרכזיות. אחת זה היישוב, מה שנקרא אחר כך היישוב הישן. מה זה היישוב הישן? זה הסיפור שסיפרנו עד עכשיו. כל היהודים שבמשך כל מה שדיברנו בכל התקופות האחרונות התכנסו ובאו לירושלים וחיו בתוך החומה די במצב עלוב עם הישיבות הבודדות שהיו. זה היישוב הישן. ומה מגיע לארץ ישראל? היישוב, מה שנקרא, היישוב החדש, עלייה הראשונה, עלייה השנייה, עלייה השלישית, כאשר עלייה הראשונה הייתה עלייה של אנשים יראי שמיים. בסדר? הלכו להקים את המושבות, זיכרון יעקב, פתח תקווה, מקומות, שבהם היה רצון לתורה. והרב רוצה לחבר בין העולמות. ולכן, והוא רואה שיש פער אדיר בין הבאים לציון לבין היישוב הישן. ולכן הוא כותב שני מאמרים גדולים, איזה שני מאמרים? כדי לברר את שני האוכלוסיות הללו, או מפנה, כותב שני מאמרים גדולים שהתפרסו באותו קובץ שנקרא עדר היקר. אחד, זה מאמר הדור. מה זה מאמר הדור? איך תגדירו, מה זה מאמר הדור? להסביר ליישוב הישן, שהחבר'ה מהיישוב החדש, זאת אומרת העולים, יש בהם כוחות אדירים, בעצם הם רוצים לתקן עולם. וצריך איך לדעת למה זה מתבטא אצלהם על ידי ניתוק מתורה. ואז הרב מסביר, במאמר הדור, מה קורה לנפש האומה, ולמה אחרי כל כך הרבה שנים של גלות, יש שבירה כזאת שהיא בעצם מתבטאת בזה שעוזבים את התורה, נכון? ובמקביל יש עוד מאמר אחד קטן יותר שמופיע ליד, שנקרא הפחד. תראו שם בעדר היקר, כאן שנקרא הפחד. והמאמר שנקרא הפחד עניינו לפנות לאיזה אוכלוסייה, ליישוב הישן, כדי שלא יפחדו משינויים. זאת אומרת, אמא להבין את הדור הישן ולהבין את הדור החדש. והמטרה של הרב הייתה, כדרכו, כמו שראינו, החיבורים האלה, שברגע שהדור הישן יבין שהדור החדש בעצם מעוניין בתהליך הגדול הזה להחזיר התרה ליושנה, אבל הוא חושב שעל ידי הכלים הלאומיים צריך לשבור את הכלים הדתיים. והרב אומר, זה לא ככה. זה מצד אחד. מצד שני, הוא רוצה לומר לאנשי היישוב החדש שאנחנו נמצאים בתקופה מתחדשת, וצריך לא לפחד משינויים, אלא לנהל אותם נכון. בסדר? ואז הרב כותב את שני המאמרים, ובמקביל הוא כותב חזון איך צריכה לראות הישיבה האידיאלית שהוא עושה. אני רק אקרא לכם משהו קטן, כדי להמחיש שבזה נסיים, איך התייחסו בני היישוב החדש ובני היישוב הישן, ולא רק אלה שלא קשורים לתורה, אלא אפילו קשורים לתורה, יהודי בשם הרב הגאון הגדול, אוצר חמדת ישראל, אני קורא פה מאגרות, כן? יצחק אייזיק הלוי שליטה, מחבר ספר דורות ראשונים. ספר היה יהודי, תלמיד חכם גדול מאוד, כתב ספר של ההשתלשלות ההיסטורית של עם ישראל, בין השם מה שדיברנו כאן. ואז הוא כותב, הוא עכשיו מצטט אותו. הוא אומר, כתוב ככה, הוא כותב, כן? שיש לנו בעיה מאוד קשה, הוא כותב. מה, הוא יהודי תלמיד חכם. יש לנו בעיה מאוד קשה עם תושבי ירושלים, עם תלמידי החכמים, הקהילה היהודית שבירושלים. מה? אברכי ירושלים מוחזקים לבטלנים. כי מעולם לא ראו, כי הם את ירושלים לבדה. ולכן, עלינו להביא לזה אברכים מופלגי תורה ויראי השם באמת מארץ רוסיה, מאלה היהודים להלוך עם החיים, ואשר יהיה בכוחם למשוך אחריהם גם את לב החלוצים. ואפשר למצוא דבר הזה גם בירושלים, כי תורה טובה, תלמוד תורה דרבים בירושלים, דורשת לקיחת אברכים מחוץ לארץ. אז מה הוא דואג? הוא רואה את ירושלים בעליבותה, הוא רואה את התלמידי חכמים, הוא אומר, אין פה, יש פה איזה מין משהו עליב מאוד, הם מאוד בטלנים, התורה שלהם היא לא משהו. עכשיו, מה הרב יכתוב לו? מה התיאורי? מה הרב יענה לו? מה? ולכן? שנמצא את ישראל, אבל הוא מסכים עם הקביעה שאנחנו פה מדברים על אישור בטלני? כנראה שלא, בוא נראה. על זה השיב, שהבטלנות של אברכי ירושלים אינה כי אם בטלנות חיצונית. זאת אומרת, הם נראים נבחים. הם נראים כאלה מוזרים. תכף הוא יסביר למה. אבל באמת, נמצאים ביניהם בעלי כישרון נעלים, ופיקחים מאוד בהוויית העולם. נוסף על חשיבות התורה ויראת שמיים. אלא, שההלבשה המזרחית המוזרה לבני אירופה, שבני היישוב החדש, הנה מהם, היא עושה אותם מוחזקים לבטלנים. אתם יודעים איזה בגדים לבשו בני היישוב הישן? אתם יודעים? אתם תסתכלו, אתם יכולים מהשרים, תראו חלק מהלבוש הזה עד היום הזה, הדבר של, הדבר של פסים כאלה. הייתם פעם את הבגד פסים הזה? או את הקפטן, כל מיני הצבעים האלה, הכיפה הלבנה הגדולה הזאת, נכון? אם מישהו מכיר, מה זה היה? באמת זה דבר, לבוש מוזר. מה שקרה זה שבגלל שהמוסלמים אסרו על אשכנזים להיכנס לירושלים. למה? כי הם לקחו הלוואה אשכנזים כדי לשקם את בית הכנסת החורבה. והם לא החזירו את ההלוואה. ואז אמרו הערבים, אין יותר היתר, הטורקים, כן? אין יותר היתר לאשכנזים לגור בירושלים עד שלא יחזירו את החוב. אבל לא היה להם איפה לשלם את החוב. אז הם לא נכנסו לירושלים. אבל הם רצו ללכת לירושלים. אז מה הם עשו? התחפשו לספרדים. התלבשו את הבגד המקומי שמקובל היה במזרח, שזה מקובל בטורקיה. ואז באים בני אירופה, זאת אומרת כאלה שהיו בגרמניה, בזה, כמו אותו אייזיק הלוי. פתאום הוא רואה את החבר'ה האלה נראים ככה כמו פלאחים כאלה. בסדר? ואז קורה להם מה שקורה להרבה אנשים מאיתנו שבודקים את הבן אדם על פי הבגדים שלו. ואומרים, זה בטלנים. הוא אומר, מה פתאום? הם לא בטלנים. אבל מובטחני שרק אם יימצא פנאי באחינו האשכנזים יכול לקבל וכו' וכו', ואז אנחנו נוכל לעשות. במילים אחרות, הרב מתייחס בהרבה כבוד לתורתה של ירושלים, הוא מתייחס בהרבה כבוד למה שעושים בירושלים, אבל הוא בוודאי מסכים שתורה צריכה להיות הרבה יותר גדולה, הרבה יותר מקיפה, הרבה יותר משמעותית, הרבה יותר שהיא נפגשת עם תהליכים רחבים וגדולים, וזה אנשי ירושלים מפחדים לעשות. ואז ממילא, הרב ייגש עכשיו, ויפעל כדי מה? לבנות ישיבה שבעצם תגדל תלמידי חכמים, שיש בה את תורת ירושלים, אבל היא גם תהיה תורה רחבה, משמעותית, שנותנת מענה לעומקי תורה, למרחבי התורה, לתורה בזמן שהיא מופיעה. בקיצור, להקים את מכון מאיר בהמשך הגלגול של הדברים. אז אנחנו בעזרת השם בשבוע הבא נתחיל לראות את האיגרת. כי מה זה האיגרת? האיגרת זה הרב כותב את האג'נדה. מה אני רוצה שיהיה בישיבה הזאת? ומתוך זה נוכל גם אנחנו להבין, כשאנחנו רוצים לגדול בעזרת השם בתורה, איזה דברים אנחנו צריכים להיפגש איתם, כי זה הרב רוצה להעניק לנו בהקמת ישיבה, שהיא ישיבה ארץ ישראלית מחודשת, ואז הרב יעשה בעצם כמו שרבי יוסף קארו, שלום אלקבץ, הרי הקדוש, כינסו בתקופת גאולה א', ואז התחיל ללכת לאט, לא אפרט עכשיו, שבעצם תגידו רגע, מה קרה אחרי זה? קרה, קרה. זאת אומרת, השולחן ערוך הלך והפך להיות ספר יסוד, וגם הקבלה, אתם יודעים כמה, גם החסידות כמה שנים אחרי הרי הקדוש, והיא ממשיכה את הוראת הסוד בלימוד החסידות, גם תלמידי הגאון מווילנה עלו, שהם ממשיכים גם, אז היא התחילה, זה על אש קטנה. הרב נמצא ברגע שאומר, האש הקטנה הזאת עומדת להיות אש גדולה. ואנחנו נלך, נבנה ישיבה שתעביר חסידות ומתנגדות והשכלה ולימוד ותורה והלכה וכל הדברים כולם ברוחב דעת ולימוד גם כן של מדעים ושל ספרויות ושל אומנות, כל הדברים כולם, כי הכל שייך לתורה ובתורת הגאולה הכל נכנס פנימה. אז יש לנו הרבה משימות, אה? נכון חברים? אז אתם הולכים עכשיו עם התורה, זה אומר שאנחנו בניין האומה בזמן גאולתנו, נכון או לא? זה עד השם, שנזכה כולנו להיות תלמידי רחמים. איזה אמן קטן זה היה. איזה אמן רציני. אמן, ברוכים תהיו. את הדף אני חושב שאני שוב אשמור אותו, מה אתם אומרים?